נרחיב, נתווכח.
העיקר נתווכח, אני בטוח, כן.
כן, אבל חיובי כמובן. אנחנו נפתח בכותרות ואז נדבר על הכל.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום נדב.
בוקר טוב לכם, אלה כותרות השעה לבוקר הזה, בין פגישה עם הנשיא טראמפ לבין דיונים על חסינות, זה יהיה השבוע של נתניהו, שיצא היום לארצות הברית להיפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן, וידון עמו על תוכנית המאה, תוכנית השלום של הממשל האמריקני, זוהי הזדמנות היסטורית, אמר רמש נתניהו. והבוקר אמרי לוושינגטון גם יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, לפגישה נפרדת עם הנשיא טראמפ, טרם צטור אמר כי ישמע מה הנשיא האמריקני על התוכנית ונחליף איתו דברים, אבל את מה שנעשה בתוך החדר נשאיר לתוך החדר. ביום שלישי צפוי גנץ לשוב ארצה ולקחת חלק בדיוני החסינות של ראש הממשלה. חיל האוויר תקף הלילה כמה יעדי טרור של חמאס בדרום רצועת עזה, ביניהם אתר לייצור אמצעי לחימה ומתחם צבאי. זאת בתגובה להפרחת בלוני הנפץ שהופרחו משטח הרצועה לשטח ישראל. כתובנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי במהלך השבת נחתו 8 בלונים ממולכדים בשטח ישראל. בסין נמשכת בעלת הנגיף קורונה שגבתה עד כה את חייהם של 56 בני אדם. הממשל הסיני נוקט בצעדים יוצאי דופן על מנת למנוע את התפשטות הנגיף ואוסרת את יציאתם של כ-60 מיליון תושבים מעריהם. שר החוץ של איראן, מוחמד זריף, קורא לארצות הברית לבטל את העיצומים עליה ולחזור לשולחן המסע ומתן. אנחנו עדיין סביב השולחן, האמריקנים הם אלה שעזבו, אמר זריף. הנשיא טראמפ אמר בתגובה, לא תודה. עדכונים ותחלים נוספים תוכלו למצוא באתר כל חי, התחזית, היום נוסיף להיות קר מהרגיל, ועד ליום שלישי לא צפוי גשם. אלה הכותרות.
תודה רבה נדב, בוקר טוב, שבוע מבורך. בצוות שלנו, העורך אבי גדלוביץ', מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. שוב שלום בני.
כן, שוב בוקר טוב.
איזה תרגיל עשה נתניהו לבני גנץ?
כן, אבל גנץ עשה לו את התרגיל הכי הכי גדול, שאני חושב שעוד ילמדו את זה בבתי ספר לפוליטיקה. ברגע האחרון עשה סוויץ', הראה לכולם, אני לא איזה סטטיסט בתמונה של ביבי וטראמפ, אני בא לבד. יש פגישה נפרדת עם הנשיא.
אז יש לו פגישה נפרדת, ודקה אחרי הפגישה יש את כל התהליך. כן תוכנית המאה, לא תוכנית המאה, אנחנו עוד לא יודעים ב-100% מה יש בתוך התוכנית הזו. אבל נתניהו גרר אותו למגרש הזה, המגרש המדיני.
מצוין, מצוין, להפך. מצוין לגנץ, שגנץ בעצם פעם ראשונה בהיסטוריה מועמד לראשות הממשלה, אפילו לא ראש אופוזיציה, מגיע לפגישה עם נשיא ארצות הברית. ב-70 השנים האחרונות זה לא קרה. זאת אומרת שגם טראמפ מבין, אמנם הוא רוצה לעזור לביבי, בכל כוחו, בכל מאודו, כמו שפוטין רוצה לעזור, אבל מצד שני הוא גם, אתה יודע מה, לפני הכל מעניין אותו לעזור לעצמו, הוא רוצה את הקול היהודי, את הכסף היהודי, את הקול האוונגליסטי, והוא גם לוקח בחשבון אפשרות מאוד ריאלית רצינית, שגנץ יהיה ראש ממשלה אחרי הבחירות. הוא לא רוצה גם סכסוך עם הדמוקרטים. ברגע שגנץ נותן לו קשרות למהלך הזה, גם הדמוקרטים לא יוכלו כל כך להיות נגד. אני חושב שזה תהליך מבריק של גנץ.
של גנץ ויועציו.
ויועציו, בהחלט. כי, דרך אגב, אני חושב שהם עשו איזשהו גם כיפוף ידיים מסוים לבית הלבן, כי גנץ התחיל לשדר שאם זה המצב שאני הולך להיות סטטיסט של ביבי, אני לא בא. וטראמפ כן רצה אותו.
אני חוזר מה שאמרתי, בני. טראמפ נאלץ להזמין את בני גנץ, כי הוא הבין שהוא לא יכול לעשות עד כדי כך תרגיל לגנץ, ומה שהיה אמור להיות שמה, ששניהם מגיעים לבית הלבן, נפגשים, אבל בנאומים של נתניהו וטראמפ, גנץ אמור לשבת בקהל. הבינו בבית הלבן שזו לא זו הדרך, מצד אחד. מצד שני, יום אחרי הפגישה, זהו, ישכחו מהפגישה, ייכנסו למהות. המהות זה מה יש בתוכנית, האם גנץ בעד, האם הוא נגד, האם זה יפלג לו את המפלגה, הרי זה מפלגה שמורכבת מימין ומשמאל, יהיו כאלה שיואהבו, יהיו כאלה שלא יואהבו, ואתה כבר רואה את יללות השמאל, מה עושים לנו פה תוכנית כזו חד צדדית, צריך לעשות זה בהסכמה.
אתה היית מתוך נקודת הנחה שיש תוכנית ויש הסכמה, זאת אומרת, עושים הסכם עם הפלסטינים, והפלסטינים בכלל לא נמצאים בתמונה, זאת אומרת, למעשה כל התוכנית הזאת זה אובה פרח, זה גורנישט מיט גורנישט. נתניהו יכול להגיד כן, ובעצם יש לו בעיה מימין. אני לא רואה איך הצד הימני היותר קיצוני, גם בתוך הליכוד ומחוץ לליכוד, מסכים לתוכנית הזאת. גנץ יכול לבוא ולומר, אני בעד, ודאי בעד, בסדר, אבל צריך לשבת עם הפלסטינים, בוא נראה מה הם אומרים. בעיקרון, מה שנקרא בשורה התחתונה, מכל הסיפור הזה לא יצא כלום. גורנישט.
אבל את החסינות, את הדיונים, את הדיבורים, הזזנו הצידה. זה כן הרווחנו.
אני חושב שלא. ביום שלישי יש דיון על חסינות, אז יהיה מה שנקרא, המסך יתחלק לשניים.
ואולי יושב ראש הכנסת ינצל את זה, ויגיד ראש הממשלה בביקור מדיני בחול, אז תחכו קצת, תחכו כמה ימים, אתה יודע, לדחות, ועוד דחייה, כן, ועוד דחייה, אבל... שבוע הבא ימצאו עוד דחייה, עוד סיבה לדחייה.
ברור שזה התרגיל שעומד פה בכל העניין, פתאום טראמפ נזכר בתוכנית המאה, בדיוק ביום שלישי, שבו אמורים להתחיל לדון בדיוני החסינות, ברור שזה שקוף, לא יכול להיות יותר שקוף מזה, אבל אני מעריך שהדיון בכנסת יתקיים, השאלה היא בוועדת הכנסת, ששם יהיה הדיון המהותי יותר בנושא של החסינות, אני מניח ששם תהיה דחייה קצרה, במקום ביום חמישי, אז יתחילו עם חיים כץ בבוקר, והיו אמורים להתחיל עם נתניהו.
ייקח יומיים חיים כץ בטח.
כן, אז אכן ידונו קודם בחיים כץ, ואז יעברו לנתניהו, אבל הנושא של החסינות לא יורד מסדר היום, הוא נשאר חזק מאוד, כאשר כולם יבינו שכל תוכנית המאה אין לה שום ערך מעשי, כאשר הפלסטינים אומרים לא, אני אתאר לעצמי שגם אירופה תגיד לא, פוטין יגיד לא, מדינות ערב יגידו לא, לא יצא מזה שום דבר, כמו ששלוש שנים לא יצא מזה שום דבר.
טוב, לאן הולכת מערכת הבחירות הזו?
אני חושב שזה, תשמע, בשורה התחתונה אני לא רואה מצב שגנץ, כחול לבן והשמאל מפסידים. מי שיותר מפסיד פה בסיפור הזה, זה דווקא הצד הימני יותר של המפה הפוליטית. כי ממה נפשך? כל הזמן פרגנתם ושיבחתם את טראמפ, פתח שגרירות בירושלים.
אתה מדבר בהתייחס לתוכנית המאה, אני מדבר פוליטית, בחירות, יום אחרי הבחירות, ליל הבחירות.
יעמוד במרכז הבחירות, יעמדו שני דברים, החסינות ואותו תוכנית המאה של טראמפ.
הנושא המדיני נקרא לזה.
אם ניקח את הנושא המדיני, הימין בבעיה, ונתניהו רוצה לקחת את הקולות מימינה ומליברמן, ולעניות דעתי הוא כן יצליח לנגוס בהם די חזק, גנץ יישאר די חזק על המפה, אני לא רואה שזה פוגע בשמאל.
עדיין, אין לו 61. בשום סיטואציה שאתה סופר קולות, לפי הנתונים עכשיו, בסקרים, אין לו 61.
זאת אומרת שאתה יוצא מתוך נקודת הנחה
שאנחנו בדרך לבחירות נוספות.
לא, שימינה לא תצטרף, ושהחרדים לא יצטרפו. ואני אומר, בוא נחכה לאחרי הבחירות, אם נתניהו לא יכול שוב להרכיב ממשלה, ואין לו 61, ואפשר לומר... ב-99.9 אין לו 61, סביר יותר להניח שלגנץ כן תהיה אפשרות, אני לא חושב שמישהו יגרר.
חרדים יגררו לקואליציה איתם?
סטטוס קוו.
שעס שכל כך אומרת, אנחנו...
בלי ליברמן, אבל הם ירוויחו דבר אחד, שליברמן יישאר בחוץ. אם החרדים וימינה, וכמובן מפלגת השמאל, שהולכים על סטטוס קוו, משאירים את הכל במקום, אני לא רואה שום סיבה שהחרדים לא יוכלו להצטרף לממשלה כזאת.
אני לא רואה את זה עדיין קורה. יצטרך לקרוא כאן משהו מאוד דרמטי כדי שהחרדים יעשו את המהלך הזה.
הדרמטי יהיה שנתניהו לא יכול להרכיב ממשלה. מה לעשות? אין לו 61, יש לו משפט שמתחיל להתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי חסינות מה שלא יהיה הוא לא מקבל עכשיו ולא יקבל גם אחרי הבחירות. אין חסינות לנתניהו, הוא יצטרך להתייצב בבית המשפט המחוזי בירושלים די במוקדם. אתה מדמיין לעצמך מצב שראש ממשלה בבוקר יושב בישיבת ממשלה, ובשעה 10 הוא חייב לרוץ מהר לבית המשפט בירושלים.
ולכן הדיונים התקיימו לו כל יום, ייקח לזה זמן, כי הוא ראש הממשלה ויש לו לוח זמנים משלו.
אני לא מדבר על יום-יום, אבל אני מדבר על המישור העקרוני, ואני חושב שבגלל המישור העקרוני הזה...
אתה לא מחכה להצגה הכי טובה בעיר? של מהלך המשפט הזה?
אבל זה יהיה כשנתניהו לא יושב על כיסא ראש הממשלה. אני לא רואה שום מצב שנתניהו ראש ממשלה ובמקביל מנהל משפט.
בוא נאמר ככה, הדיונים דעתי לא התחילו לפני הבחירות. גם אם מגישים את כתב האישום לבית המשפט בעוד שבוע, כי ועדת הכנסת החליטה, זה ייקח אומנם כמה, יותר משבוע, דיונים בוועדת הכנסת, ואז צריך אישור במליאת הכנסת, אבל גם אז, הדיונים לא ייפתחו בבית המשפט לפני הבחירות, לפני אחרי הבחירות. ואז נדע איפה אנחנו אוחזים.
כן, נקר בחשבון, יש לנו עוד כמעט חודש וחצי לבחירות, ואחרי הבחירות עד פרסום התוצאות, ומסע ומתן קואליציוני, אנחנו מדברים על סדר גודל של 3-4 חודשים מינימום, עד להרכבת ממשלה. וזו עוד תקופה שסביר להניח, עד אז כבר יתחיל, שוב, אומנם במינון מאוד מאוד נמוך, יתחיל המשפט של נתניהו.
טוב, אז בוא נחזור לעניין המדיני, נצרף לשיחתנו את מייקל אורן, שהיה שגריר ישראל בארצות הברית, היה גם סגן שר, מייקל אורן, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר טוב, מייקל, מה שלומך?
בסדר גמור.
יש... יש איזשהו, איזושהי נקודה בתהליך הזה, תכף נדגע בנושא עצמו, אבל בתהליך הפוליטי שבו אנחנו נמצאים, שמגישים או מציעים, או מגיע טראמפ ואומר, זוהי תוכנית המאה, זו לא התערבות של ארצות הברית במה שאני מתרחש כאן, במערכת הפוליטית?
הבעיה היא שתמיד הייתה בעיה של התערבות. הרי הממשל רצה לפרסם את המתווה הזה לפני כמעט שנתיים. כל פעם נכנסנו למערכת בחירות, כל פעם לא הצלחנו להקים ממשלה. ואני בשיחותיי עם הממשל, תמיד אמרתי, תפרסמו את זה, והוא שמש את דבק להקמתה של ממשלת אחדות לאומית. אני חושב שבסוף הדבר עצתי התקבלה, וזה אמור לשמש דבק בדיוק לזה, להקמתה של ממשלת אחדות לאומית.
אוקיי, okay. עכשיו בוא נדבר על התוכנית עצמה. מה אנחנו יודעים על מה שקורה בתוכנית המאה של טראמפ, או ששום דבר, כל מה שפורסם, הכל שברי מידעים מפה ומשם?
אני חושב שיש שברי אמת בחלק ממה שפורסם, אבל זה לא כולו. יש הרבה מאוד ספקולציה. אני יוצא מתוך ההנחה שהמתווה לא ירחיק הרבה מהמציאות הקיימת בשטח. מאיפה אני יודע את זה? אני... פרסמתי מאמר לפני כמה שנים בוול סטריט ג'ורנל בשם המציאות של שתי מדינות, שבעצם טענה כל הוויכוח הזה שבין על שתי מדינות, מדינה אחת, זה ויכוח שווא, משום שיש הרי שתי מדינות, מי שרוצה לראות את דגל פלסטין רק צריך לראות את, לעשות לנסוע בכביש 6, המדינה הזאת מוכרת על ידי יותר מ-130 מדינות בעולם, בואו ניקח את המציאות הזאת ולא לשנות אותה הרבה, לחזק אותה, ככה טענתי במאמר, הגשתי את המאמר הזה עוד בבית לבן לפני כמה שנים, ואני חושב, בתחושת בטן שלי, שהמתווה לא ירחיק הרבה מהמציאות הקיימת, למשל, החיות לביטחונם של האזורים של יהודה ושומרון, החיות תישאר בידינו, באופן בלעדי. קנה לגבי אפשרות של החלת ריבונות, ובוודאי החוק הישראלי, על היישובים הישראלים בשטח. אז לכן.
לכן מה? לכן מה?
לכן מה? אני חושב שזה ייתן לפלסטינים יותר הכרה כמי מדינה, וזה לא מדינה ריבונית שאנחנו מכירים, זה מדינה ללא אחריות. ודאי לא מונופול על...
והימין יכול לחיות עם זה, נתניהו? אנחנו יודעים, פרגמטיסט,
שאלה מצוינת.
אבל לפני שהימין מקבל את זה, אבל מה הפלסטינים מקבלים עוד?
כסף.
חוץ מכסף, אבל משהו מציאותי בשטח, אם אתה אומר שהכל נשאר סטטוס קוו, נשאר במקום. הם לא מקבלים בעצם כלום.
אני אומר, שאלת השאלה בהתחלה, שאלה מצוינת, האם הימין הישראלי יכול לקבל את זה? ועד עכשיו הופתעתי לטובה שהימין לא דחה את זה על הסף. הופתעתי, אני חייב להגיד לכם. תמיד חשבתי שידחו את זה מיד, ואני חושב, לא דחו, זה משום שיודעים מה שאני יודע, שזה הממשל הכי טוב, הכי ידיעותי שידענו מאז קום המדינה, זה המתווה הכי טוב שקיבלנו ועוד נקבל בעתיד, וזו הזדמנות היסטורית, ולא לאבד קשר עין עם המטרה הסופית. המטרה הסופית, לאו דווקא ביהודה ושומרון, המטרה הסופית זה הקשר שלנו מהעולם הערבי.
אבל אולי הימין לא צריך לדחות את זה מסיבה פשוטה, כי הוא יודע שזה, היות בפלסטינים ידחו את זה, אז בעצם לתוכנית אין שום התכנות מעשית.
ואני חולק. למה? משום שעד עכשיו, במשך 30 שנה, ואני מאוד ותיק בתהליך הזה, התחלתי כיועץ לרבי, עד עכשיו, הפלסטינים תמיד קיבלו זכות הטלת וטו על כל התהליך. ולמעשה אין בידי, אין באוצר מילים של הפלסטינים את המילה כן. לא מאתמול, משנות ה-30, אף פעם לא אמרו כן, אף מתווה. אז אם אנחנו מתחיל עם נקודת המוצא שלנו זה שצריך להשיג הסכם בתמיכה פלסטינית, לא נקדם לאף מקום. ואני חושב שהממשל הזה יפנים גם מציאות אחרת, שעל מנת להתקדם צריך שני דברים. אחד, תמיכה של מרבית הציבור הישראלי במתווה, ודבר שני, התמיכה של מרבית העולם הערבי הסוני, לרבות מדינות במפרץ. אם יש לנו שני מרכיבים האלה, אפשר ליצור מציאות אחרת, שנבנתה על המציאות הקיימת בשטח, ולהתקדם לקראת יחסים גלויים בינינו ובין העולם הערבי.
אתה רואה שמדינות ערב מקבלות את ההסכם כאשר המציאות תהיה שיש סיפוח בקעת הירדן ואת היישובים בתוך יהודה ושומרון.
אולי בני גם הם מבינים בעולם הערבי שיש כעת שלטון בארצות הברית, שלריב איתו אי אפשר, וגם הם מבינים את מה שמתרחש כאן בשנים האחרונות.
אבל הנה ירדן גם ביצע בשטח, לקחו את צופר ואת נהריים.
לא רוצה לפגוע באף אחד בבוקר, הבוקר יפה כזה, אבל אתם רואים את המצב הזה דרך עיניים ישראליות. תנסו לראות את המצב הזה דרך עיניים ערביות. משום שהנשיא הזה, בניגוד לנשיאים הקודמים, ודאי שהנשיא הקודם, ברק אובמה, יש לו קבלות אדירות עולם הערבי, בגלל מעמדו החזק מול איראן, מה שהוא עשה לאחרונה עם סולמני. וזה מה שעומד בראש איזה סדר אפיות של...
כמעט כי הם מפחדים ממנו? סוף סוף מישהו מפחד מנשיא ארצות הברית שמה?
מישהו מעריך אותו, הדבק, דיברתי קודם על הדבק, הדבק אולי בין בני גנץ...
אבל אולי לעולם הערבי גם נמאס מהעניין הפלסטיני שלא מוביל אותם לשום מקום, לא?
מזמן, והם גם הם לא מוכנים לתת לאבו מאזן, אדם שלא נבחר, שהוא מושחת לגמרי, לא מעשה כמעט אף אחד, לא מוכנים לתת לו את זכות וטו על אפשרות של הקמתה של ברית גלויה בין ישראל ולעולם הערבי נגד איראן. לא מוכן לתת לאבו מאזן זכות וטו על חיבור בין החדשנות הישראלית ומשאבים הערבים האדירים. דבר שיכול להיות טרנספורמטיבי לכל העולם. לא מוכנים, נמאס להם. ויש למה? הנשיא שיש
עכשיו, למה, אז למה השמאל בארץ נגד?
רבי יתרה, אם אותר לי מייקל להוסיף על השאלה, כל פעם הימין טען, שאיך זה לא עולה על הדעת שארצות הברית תבוא ותכפה על מדינת ישראל איזשהו הסכם. עכשיו בעצם זה הצד השני שאומר את אותה טענה.
כן, אבל זה לא הסכם גפוי. זה הסכם ברצון, והנה, אני חושב שכבר נתניהו מאוד טט שזה הסכם טוב מאוד, מבחינתו, וזה הסכם שהושג לא בגפוי, ואני הייתי עד להסכם לכל מיני מצבים גפויים, גם ימי רבין, גם ימי אובמה, אז זה לא כך, אני חושב שהוא הושג בתאום, ואני הייתי חלק, אם כי חלק קטן, מהתאום הזה. אז לא, אני חושב שמצב שונה. השמאל התנגד, אני חושב שהדאגה הגדולה מבחינתי, זה עמדתה של המועמדים הדמוקרטיים, משום שהדמוקרטיים בארצות הברית מתנגדים לכל דבר שדונלד טראמפ עושה, לא משנה. כמה שהוא טוב, הוא התנגד. ואנחנו צריכים לבוא... אלה דמוקרטים, ולומר להם, תראו, חבר'ה, המתווה הזה יזכה בתמיכה שהמרכז ימין, מרכז שמאל של הציבור הישראלי. תהיה איתנו, תהיה איתנו לשם שינוי. אל תתנגד לזה רק בגלל שזה מתווה של דונלד טראמפ.
זאת הסיבה באמת שגנץ נכנס והכניס אותו לתוך המהלך, זה גם במידה מסוימת יקעה את ההתנגדות הדמוקרטית.
כן, ואני אני חושב לגיטימי שדונלד טראמפ גם פועל בתוך אינטרסים אלקטורליים משלו. הוא רוצה, קודם כל הוא רוצה הישג מדיני, מה שלא השיג עד עכשיו, לא בצפון קוריאה, לא באיראן, והוא רוצה גם להוכיח לאלה במיוחד בקרב הקהילה היהודית האמריקאית, שטוענים שהוא אנטי-יהודי, אנטי כזה, וגיד, הנה, אנחנו עושים, אני עשיתי משהו לטובתה של ישראל, בדבר שמקובל על אחוז גבוה מאוד, רוב מכריע של הציבור בישראל.
אבל שוב, אם אין איזו התכנות מעשית, אם הפלסטינים אומרים לא, אז במה הוא יכול להתעדר?
לא. הפלסטינים אף פעם לא אומרים כן.
בסדר, אתה רואה שלהסכם אוסלו הם אמרו כן. להסכם אוסלו הם אמרו כן.
לאוסלו?
כן.
אמרו את זה כן, ובסוף זה הסתיים באינטיפאדה
השנייה. בגלל שלא התקדמו, בגלל שעצרו את התהליך, אבל הסכם אוסלו הם אמרו כן, יש הסכם חתום.
זה כך לא, קודם כל, היסטורית לא נכון. מהר ברק לא הציע להם מדינה פלסטינית כמעט בכל...
על כל השטח.
בכל עזה, והוא היה מוכן לחלק את ירושלים, זה לא...
טוב, אירול מטלח אפילו עוד יותר רחוק, כמעט 100% מהשטח.
אוקיי. גם קלינטון אמר שזה החמצה היסטורית, כואבת, גם לא אישית. אין להם אפשרות. אנחנו נציל להם תל אביב או רייב, הם לא יגידו כן. אין להם אפשרות כזאת, וגם אין להם מנהיגות שיש לה סמכות לגיטימציה, אפילו לומר כן. אפילו מי שרוצה. אז בסדר. אני חושב שבסוף דבר המתווה גם יהיה טוב לפלסטינים. יהיה טוב לפלסטינים, זה הרבה מאוד השקעות. מדובר פה על כ-50 מיליארד דולר.
טוב, בוא לא נשכח שאנחנו מדברים על הפלסטינים, אנחנו מדברים על פלסטינים שהם פולגים בין עזה לבין יהודה ושומרון, מה שאבו מאזן רוצה או לא רוצה, החמאס רוצה ההפך ולהפך, אז כך שגם אין לי מי לדבר כל כך בפלסטינים כדי להוביל, כי המתווה, בסוף גם המתווה מדבר גם על פירוז רצועת עזה, שזה בכלל לא קשור לאבו מאזן, וכשהוא מדבר על מיליארדים לרשות הפלסטינית, הוא לא מדבר על, זה לא מדבר על החמאס. בקיצור, זה להתנהל פה מול שתי ישויות שאין קשר בין אחד לשני. נפרדות לגמרי.
50 מיליארד לרשות הפלסטינית, זה 50 מיליארד לציבור ולעם הפלסטיני. כן. ביהודה ושומרון, זה משהו אחר. אבל אני מסכים איתך, אין עם מי לדבר כרגע, אז מה, אנחנו יכולים לשבת, חייבו איראן ולא לעשות כלום, ולהחמיט הזדמנות היסטורית עם הממשל הכי ידידי שידענו? לא, צריך פשוט לאחז בהזדמנות הזאת ולנצל אותה.
מייקל אורן, סגן השר לשעבר, שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב, מייקל.
אותי מעניין בני, השמאל. השמאל כל הזמן מוביל כאן את התהליך הזה, את הטיעון הזה, שאין תהליך מדיני, אין עניין מדיני, אין שום דבר מדיני, ופתאום כשמגיע משהו, הם נגד. מה, אז הפוליטיקה השתלטה גם על זה?
לא, כי אני חושב שאתה יודע, כשאתה רוצה לנהל, לתווך בין שני צדדים, ובעצם אתה לא מנהל תיווך, אלא אתה מדבר רק עם צד אחד, ואיתו אתה מתייעץ, ואיתו אתה מוביל את העניין, והצד השני בכלל לא נמצא בתמונה. מה אתה מצפה שהצד השני יעשה? אם אני הייתי צריך לתווך בין שני שותפים מסוכסכים, ושותף אחד בכלל לא בתמונה, מה אתה מצפה שהוא יעשה? אבל הדבר הכי מצחיק פה בכל העניין, שמייקל אורן אומר, אנחנו צריכים לתפוס ולתפוס, מה לתפוס? אם הפלסטינים לא הולכים על המהלך הזה, אז מה אנחנו מרוויחים מזה?
אני אגיד לך מה נרוויח. אנחנו נרוויח את העולם הערבי שאולי כן יבוא ויאמר בכל רם את מה שהוא חושב על ישראל. רגע, את מה שהוא חושב על ישראל, בעקבות סרבנות פלסטינית. הרי נמאס לעולם הערבי מכל העניין הפלסטיני, מכל הערוץ הפלסטיני, ושכל דבר שמתרחש במזרח התיכון תלוי, קשור ומחובר לפלסטינים. די, נמאס להם. הנה הזדמנות פז לכל העולם הערבי המתון, לבוא ולייצר אולי קשרים יותר גלויים עם ישראל, ואת הפלסטינים נעשים בצד, ואבו מאזן יודע את זה. הוא יודע שהולך לאבד את כל העולם הערבי בסיפור הזה, והוא בפלונטר יותר גדול מהפלונטר של בני גן, צריך להתייחס לנתניהו וטראמפ.
בוא תראה מה קרה עם מצרים, עם ירדן. ירדן, שיש לנו הסכם שלום איתה, ובכל זאת, את צופר ואת נעריים לא הצלחנו להשאיר בידינו בשום צורה, בשום מצב.
הסכם צריך לקיים? כי הסכם צריך לקיים.
100%, אבל היה מדובר שהם ייתנו לנו את זה בהסכם כזה או אחר לעוד שנים. והנה יותר מזה, אם מספחים את הביקה, וזה מה שנתניהו רוצה עכשיו, המשמעות תהיה חיסול הסכם השלום עם ירדן, ולא רק עם ירדן, גם עם מצרים. וכמה שהם לא אוהבים את הפלסטינים, והם לא רוצים אותם, הם לא יכולים לשבת מהצד, והם חייבים לשחק את המשחק, והמשחק יש, הם יגידו לא, וזאת טוב, הבעיה.
בוא נראה מה קורה בימין, נגיד בוקר טוב לראש מועצת מטה בנימין, ישראל גנץ, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
בוקר טוב, ישראל.
אתה בעד נגד התוכנית?
קודם כל אני משתדל לא להתייחס לדברים שאני לא מכיר אותם בצורה ברורה, ולמרות שאני מאוד מעורב ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים שנחשפו לכאלה פרטים כאלה ואחרים, אני לא מכיר אף אחד שראה את הניירות בעיניים.
אבל רוח הדברים, את רוח הדברים אנחנו מכירים, גם אם לא פרטי פרטים, אבל רוח הדברים מוכרים לכולם. מה תקבל ישראל, מה יקבלו הפלסטינים, יצטרכו אולי לפנות כמה יישובים, או לא יודעים יישובים, אבל לפחות קצת שטחים, במובן של שטח, וזהו. מה רע?
אני לא חושב שהמצלחון...
אתם מקבלים סיפוח, ההתיישבות מקבלת סיפוח נרחב של יהודה ושומרון, בקעת הירדן, צפון ים המלח, כל האזורים האלה מסופחים לישראל. ארץ ישראל הגדולה והרחבה, כמעט מהירדן אל הים. מה רע?
בוא נחזור מההתחלה. אני מזכיר לכולנו שסבא וסבתא שלי, כמו אני מניח גם שלכם ושל רבים אחרים, עלו לארץ כדי לחזור לארץ אבותינו אחרי אלפי שנים של תפילה ושל גלות שבה חיכינו לעלות לארץ. אנחנו לא מחלקים את הארץ הזאת, אין לנו כוונות כאלה. אנחנו גם לא מחפשים שקט. מי שבא לפה ומי שחיפש שקט לא היה בא לארץ ישראל, ועבר את ממאורעות תרפ"ט ומלחמת השחרור ומלחמת ששת הימים ויום כיפור וכו' וכו'. באנו לפה כי אנחנו חוזרים הביתה, ולכן כשאתה שואל אותי מה רע, אנחנו לא מחלקים שום דבר לאף אחד. אם מישהו חושב אחרת, זו בעיה. אני גם מאמין באופן אישי, אני אדם מאמין, ולכן אני גם מאמין שהדברים האלה לא יקרו. עכשיו מה כן? חיים פה בתוכנו ערבים, שבסופו של דבר מחפשים איזושהי הגדרה או תצורת חיים שאיתה הם יכולים לחיות. שבוע שעבר הייתה אצלי קבוצה ושאלה אותי על הסכסוך. הסברתי שאין סכסוך, יש פה צד שמנסה לאיים עלינו, לפגוע בנו, וזה לא יקרה. התוכנית הנוכחית מדברת בשלב ראשון על זה, ואת זה אני מאוד מברך, שממשלת ישראל אחרי עשרות שנים תקבל החלטה להחליט. מה שאנחנו לא עשינו, באים האמריקאים אומרים, חברים, בואו את כל היישובים וגם את האזורים שבהם יש התיישבות, תספו, תחילו עליהם מיידית את החוק הישראלי, תחילו ריבונות. זה צעד מבורך, זה צעד שאנחנו מחזקים אותו ומאמצים אותו, וטוב מאוחר מאשר לעולם לא. זאת אמירתנו כלפי ראש הממשלה וכלפי שרי הימין. מנגד, יש פה אמירה שהיא, ופה מאוד משנה מה יהיה באותיות הקטנות, אם האמירה אומרת שממשלת ישראל צריכה להצביע היום על מדינה פלסטינית, ברור שאנחנו מתנגדים לדבר הזה.
אבל זה לא יקרה, אתה יודע שהפלסטינים יסרבו לקבל את המתווה הזה. הם לא יכולים, לא רוצים, לא מסוגלים.
לא, אבל ישראל לא יכולה לקחת רק חלק מהתוכנית ולהגיד, הנה, אנחנו את זה מספרים ולא מחליטים על הקמת מדינה. נכון, ישראל?
לכן אמרתי שמאוד תלויות האותיות הקטנות, ולא סתם אני אומר את זה. יש הבדל בין מה האמריקאים יגידו למה ישראלים יעשו. כלומר, אם בסוף יבוא ראש הממשלה ויגיד, אוקיי, זאת התוכנית האמריקאית, מה אנחנו עושים? אם הוא לוקח אותה ככתבה וכלשונה ומעביר אותה החלטת ממשלה, ובעצם החלטת ממשלה תאמר שאנחנו מקבלים מדינה פלסטינית, זה הדבר הזה אנחנו כמובן נתנגד לו מכל וכל. מצד שני, אם יבוא ראש הממשלה ויגיד, רגע, בוא נראה, עכשיו אנחנו מכילים ריבונות על שטחי יהודה ושומרון, יש תנאים, בוא נראה אם הערבים מתקדמים או לא מתקדמים עם התוכנית שלהם, כמו שנאמר, ברור שזה לא יקרה, אין להם מה להתקדם, זו אמירה אחרת לגמרי, ולכן...
זאת אומרת, בוא ניקח חצי, את מה שנוח לנו ניקח, ואת מה שלא נוח לנו נזרוק הצידה. זה נשמע לך נורמלי, הגיוני? או שאתה מקבל את ההסכם...
קודם כל נשמע לי מאוד מאוד נורמלי, ואנשים, אנחנו קצת נוטים להתבלבל. כל ההסכמים והדיבורים, אנחנו פה לא בגלל הסכמים. כשהגענו לפולארץ, אף אחד לא עושה את
ההסכמים. ישראל, אנחנו לא שמאלנים במובן הזה שמישהו מאיתנו חושב שארץ ישראל לא שייכת לנו. אבל אנחנו חיים במציאות של מיליונים של ערבים, ושאתה בעצמך אמרת קודם, הם מחפשים איזושהי זהות. מה אתה נותן להם? אתה לא יכול לזרוק אותם לים, נכון? מה אתה נותן להם? לא אוטונומיה, לא מדינה, לא שום דבר, הם לא יכולים לצאת לשום מקום. אתה מגביל אותם.
רגע, זה דברים שלא אמרתי, וזה גם תלוי באותיות הקטנות. מה הגדרה של הזהות שהם מקבלים? פה בדיוק נגעת בנקודה המרכזית.
לא, אבל אתה אמרת שהם מחפשים זהות, אני לא מדבר מה נותנים להם, אבל הם רוצים את זה.
אני גם חושב שזה בסדר גמור. עם זה אני מסכים, אני לא חלקתי על זה לרגע. יש הבדל בין להם אוטונומיה, דרך אגב, יש להם גם היום אוטונומיה, שבה הם מנהלים את חייהם, אבל אנחנו
מנהלים
הצבא שלנו, לא, מנהלים את הביטחון שלנו. בסדר, היום אנחנו לא מנהלים את מה שקורה ברמלה, אתה נמצא ברמלה.
את גביית המסים אנחנו עושים להם, מה הם מקבלים מאיתנו, חשמל,
חלק.
סמוכים על שולחננו כמעט לגמרי.
ושטחים שאנחנו רוצים לקחת מהם, אנחנו לוקחים מהם בקנה קלות.
גם אם היו מדינה, את המים היו צריכים לספק ממך, לקבל ממך מה לעשות, אתה שולט על מקורות המים, וגם אם היו מדינה, את הגז היו צריכים לקבל ממך מה לעשות, הרי מי שמכיר את גבולות יהודה ושומרון, גם אם תשים שם מדינה, את הגז הם יקבלו ממך, וגם אם היו מדינה, ויהיה להם שדה תרופה ברמלה, אישור נחיתה הם יצטרכו לקבל ממך. אז האמירות האלה הם לא רלוונטיות, כי בכל מקרה, כשמישהו מחליט להקים לך מדינה בתוך הבית, אתה שולט עליו. אני ישראל גנץ. אישית, וזה, כן.
אני רוצה שאלה, אתה יודע, בסוף כל דבר קשור גם כן לציבור שלנו, ציבור המאזינים שלנו, במקרה הזה החרדים, ושאלה שמאוד קשורה לתוכנית המאה, לעניין המדיני, האם הסמל שאתה כל כך עובד עליו, סמל יישוב שאתה עובד עליו ליישוב תל ציון, בסוף יגיע בעקבות תוכנית המאה? תראה איך הכנסתי את הקטע החרדי לתוך הפרק המדיני הזה.
שאלה בהתקלה. אני, כמו שאמרת, אני מאוד בעד לתת סמל יישוב ליישוב תל ציון, כבר כמה שנים. אני יודע שגם השר הרב אריה דרעי דוחף לדבר הזה.
ולמה זה תקוע?
זה שאלות לממשלת ישראל, ומפה אני קורא לחזק גם את ראש הממשלה וגם את השר דרעי, שיקבלו החלטה ויתנו סמל יישוב ליישוב תל ציון. אני יודע שהם רוצים, צריך לעשות.
אז שוב, התוכנית המאה, אם היא תאושר, אם היא תקודם, זה מה שיאפשר את זה? זה מה שיזרז אותם?
לא, אני לא חושב שזה אולי כן, אבל אני לא חושב שזה מאוד רלוונטי. סמל יישוב זה בעצם תלוי באמירה שלנו. האם אנחנו חושבים, הטענה של למה לא? כי היה מי שאמר לממשלה שזה נשמע כמו הקמת יישוב חדש. אז זה חוזר לנקודה שאם אנחנו מפחדים מה יגידו, מה יחשבו עלינו, אז מה נעשה יישוב?
עוד פעם חושבים מה יגידו אחרים, במקום מה יעשו היהודים.
וזה מאות משפחות, ומגיע להם להגדיר את הזהות שלהם. אני בעד, אני חושב שזה צריך לקרות, אני עובד על זה.
ישראל גנץ, ראש מועצת מטה בנימין, תודה רבה, בוקר טוב.
יום טוב.
בוקר טוב, ישראל.
יום טוב. דרך אפשר להכניס גם את הסיפור החרדי. האמת, מטה בנימין מלאה ביישובים חרדים, או בחרדים ביישובים האלה.
כן, אבל אני חוזר ואומר, מי שחושב, כמו ישראל, שאפשר יהיה לקחת את מה שנוח מהתוכנית, וחלק שני, לזרוק לפח, זה לא יעבוד, אין לזה שום התכנות.
אז אנחנו חוזרים להתחלה,
נכון, לכן מה שאני טוען, הכל פוליטיקה, לא יצא מזה שום דבר מעשי. ממשלה יכולה מחותיים להחליט בגלל החסינות של נתניהו הזה, חסינות תמורת סיפוח, בסדר, הכל אפשר לעשות, אבל באופן מעשי זה לא ישנה כלום. בצלאל, אנחנו כולנו זוכרים, כבר, אנחנו כבר לא ילדים קטנים, את כל פתחת שלום ואת ימית החזירו,
רק הימין החזיר שטחים עד היום.
את גוש קטיף החזיר הימין, את חברון החזיר נתניהו. בוא נהיה מציאותיים, אפשר לספח מיום ועד מחר, ואפשר להכיל ריבונות.
רק את עזה החזיר מישהו שהיה ימין, וכבר לא היה ימין.
כן, ודרך אגב, כשאתה דיברת על שתי ישויות, בין עזה לבין יהודה ושומרון, יש מישהו שדואג לעשות את זה, שישארו, שזה יישאר מפוצל.
מסיבות ביטחוניות נטו.
לא, בגלל שנתניהו לא מעוניין שיתקדם משהו בתהליך המדיני.
אבל חמאס השתלט על
רצועת עזה. אחרת אולי שולח להם דולרים, והעסק היה מזמן.
אבל חמאס השתלט על רצועת עזה, פיצל את עצמו מיהודה ושומרון, ומציאות הביטחונית גם מחייבת שכך זה יימשך.
מזמן אפשר היה להכניס אותם לתוך מחסן קטן, סגור ונעול, וזה היה מאלץ אותם לעשות משהו עם הרשות הפלסטינית.
אוי, כל כך קל לדבר על רצועת עזה עם מיצות, כולנו עם מיצות למה שקורה ברצועת עזה, אבל בסוף בסוף אנחנו ממשיכים לחטוף מהם כל הזמן, ושום דבר לא עוזר. טוב, בוא נצא להפסקה קצרה ונחזור מיד.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. מקומות אחרונים. אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636, פסגז.
תעצרו הכל, כללי הכביסה משתנים. מעכשיו בדין גם בג'ל כביסה. חדש, בדין ג'ל כביסה. חזק בעשרת כתמים, עדין לבגדים, והריח בול כמו המרקח.
חגיגה במינוי פייס. הגרלות מיוחדות של 10,000 שקלים בכל חודש ל-10 שנים. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 ובנקודות המחירה.
מינוי פייס. או שתזכו או שתרוויחו.
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. כפוף לתקנון.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
איתי צ'וק, כמה זה חצי מארבע?
שתיים.
וכמה זה חצי מהכמות?
אייבו.
החום של הקטנטנים יכול לעבור עם חצי מהכמות. בלעדי מטבע, אייבו 4%. משכך כאבים ומוריד חום בתוך כ-15 דקות ועד 8 שעות. אייבו, בהשוואה לתרחיפי נורופן ואדוויל לילדים, מבית טבע, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש, מכיל איבופרופן.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
שמחה פורצת עולמות בציפורי.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות.
תבואו ליהנות משבת מיוחדת ומרתקת במלון ציפורי בכפר בחפץ חיים, לשמוח עם הרב מאיר שוורץ, להתהלך עם הרב אהרון מרגלית ולשיר ביחד עם החזן והזמר יחיאל ליכטיגר בשבת פרשת בו. בחדרים מפוארים, תפריט גורמי השיר ועוד מגוון אטרקציות ופינוקים לכל המשפחה, כמיטב המסורת של ציפורי. הזמינו עכשיו ותתחילו ליהנות. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות, ציפורי קלאס. מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד.
רוצים לאפות משהו טוב במטבח? אפו עם תבניות האפייה מנייר של סאנו סושי. התבניות עשויות נייר איכותי ומאפשרות שימוש נוח לבישול, אפייה והגשה. סאנו סושי, סדרת תבניות האפייה מנייר, כוללת 5 תבניות בסגנונות ובגדלים שונים ובעיצוב צבעוני ומרהיב לאירוח מושלם. סאנו סושי, תבניות האפייה מנייר, לאפות עם משהו טוב במטבח.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:35 במהדורת הבוקר. דבר פוליטיקה או שנמשיך עם המדיני, בני?
אתה רוצה מה שאתה רוצה? וגם. אני חושב שהפוליטיקה עכשיו כפופה למדיני.
או כפואה קצת.
גם כפואה, אבל תהיה כפופה ממש לנושא המדיני והחסינות.
יש יתרון אחד למערכת בחירות שהנושא הוא מדיני, לנו כציבור חרדי. פחות דת ומדינה, פחות רלוונטי מיסטר ליברמן, יש בזה רווח גדול אולי.
רווח גדול מצד אחד, ומצד שני, תראה, אנחנו לא יכולים כל כך להביע דעה בעניין הזה, לא, מבחינה מעשית אני מדבר, דעה... הציבור החרדי יש, ועוד איך יש, ואני חושב ש...
לנושא המדיני אתה מתכוון.
כן, אנחנו, לצערנו הרב, אנחנו הוותיקים אולי פחות, אבל החבר'ה הצעירים היום נסחפו ימינה, אתה יודע, סחף מטורף לגמרי, בלתי מובן.
אתה קורא לזה סחף, ויהיו כאלה שיאמרו, כמו שהעולם השתנה, והציבור בישראל הפך להיות יותר ימני, הציבור כולו, גם בציבור החרדי, יש... התפקחות או הסתכלות מפוקחת על המציאות, נקרא לזה כך.
זה לא עניין של התפקחות, להפך, אם מתפקחים ומסתכלים על המציאות כמו, גדולי ישראל תמיד הסתכלו על המציאות, והמציאות הייתה שאנחנו נמצאים במצב בלתי אפשרי, ואנשים חושבים שאנחנו בהתחלת דגאולה, והנה יש לנו מדינה וריבונית, ואנחנו יש לנו חברי כנסת, ואפילו שר בממשלה ושיבראש ועדת הכספים, ושר הפנים, ושר, אבל אנחנו...
אז בוא נמשיך לעסוק בגלות. בנושא המדיני, אבל בהיבט ההשקפתי, המחנך הרב מרדכי בלוי מוותיקי וראשי דגל התורה, בוקר טוב.
בוקר טוב לך רב בצלאל, בוקר טוב לך רב בניוי.
בוקר טוב הרב מותקה, עזוב הרב מרדכי, כולנו מכירים אותו כהרב מותקה, אז בוא ניתן לו את השם המקורי האותנטי שלו.
לא, אבל אנחנו בשידור, אתה יודע, הולכים...
תודה, בשמחה, מה שתרצו. העיקר התוכן.
הרב מותקה, מה אני גמרתי מקודם לבצלאל, שאני חושב שהציבור שלנו נסחף ימינה בצורה בלתי מובנת, אולי אפשר כן להסביר את זה. אנחנו כוותיקים שגדלנו על ברכי ההשקפה...
מי זה אנחנו? רגע, מי זה אנחנו? זה הציבור הליטאי או הציבור החרדי? לא. כשאתה אומר נסחף ימינה, הציבור הליטאי או הציבור החרדי
גם
בכלל?
גם הציבור החסידים, אנחנו יודעים מה העמדה של אדמור מבלז, של אדמור מגור זיכרונו לברכה של הבייס ישראל, וגם של... אנחנו יודעים, רוב הציבור החסידי נמצא די מתואם עם הציבור הליטאי בדעות ההשקפתיות האלו. אבל לפחות בוא נדבר על עצמנו, הציבור הליטאי, דרך אגב, גם הציבור...
אתה מקפיץ עכשיו מהמאזינים שחושבים אחרת מזה?
גם הציבור... אותי לא מעניין מה אחד חושב, אותי מעניין מה גדולי ישראל חשבו. מה גם הציבור הספרדי, מה הרב עובדיה חשב.
הרב בלוי, מה גדולי ישראל חשבו? הרב שח היה מוביל בשעתו מרן הרב שח זצ"ל בנושא המדיני. היום העיסוק הזה פחד, אז גדולי ישראל כמעט לא שומעים התייחסות שלהם, כי אין על מה. אבל אז זה היה נושא בתקופת מרן הרב שח.
טוב, תנו לי כמה, ממש דקות מספר, ויחד איתכם זה באמת לעניין.
דבר רק לתוך הטלפון שנשמע אותך ברור ואיכותי.
כן, אני אומר... שניכם, גם בני וגם בצלאל, שניכם גדלתם איתנו, אגב, אני שומע את עצמי כפול, וזה לא כל כך טוב.
ננסה לשפר את זה? כי אתה שומע פה שני אנשים, אז זה כפול, כן.
לא, כל אחד צלול וברור, באמת שלושתנו גדלנו על ההשקפה התורנית המובהקת, וננסה לגעת בעניין הזה בזהירות, כי עוד מעט איך שנסיים את הרעיון, אני אחטוף מספר טלפונים, גם אתם, איך אתה מעיז להבריח מצביעים מיהדות התורה.
צריך להגיד את האמת, מוטקה, מה זה מצביעים? צריך להיות אמיתי.
נכון, נכון. אז ככה, קודם כל לדעת, דור דור ודור שב, דור דור ומנהיגיו, כל דבר בעיתו בזמנו. במצרים קראנו בפרשה היה זקנים, גם לנו יש זקנים, זקני הדור. אבל אם רוצים לדעת לאורם, שגדולי ישראל, בראשם מרן הרב שך, שבני היה מאוד מקורב, וצלן גם היה בתוך העניין, גם אני זכיתי לגעת בשולי גלימתם. מוריי ורבותיי, ואני גם נכד ונין של רב מוישה בלוי, יד ימינו של רב יוסף חיים זוננפלד.
ואחרי כל ההקדמה ההיסטורית והמתודולוגית הזו, בוא נגיע בעניין.
חד משמעית, על לא לציבור החרדי לדוש ולדון בעניין הזה, ולגעת ולומר דעה בעניין הזה. ושלא יבואו ויאמרו לנו, ארץ ישראל השלמה, איך אפשר למסור שטחים. הישות הזאת, או הדבר הזה, אנחנו מאמינים בישות שנקרא מדינת היהודים. כי מבחינתנו מדינת היהודים זה תחבורה ציבורית בשבתות, בערים מרכזיות בארץ, זה לא מדינת היהודים. אז זה מדינה של יהודים, ולא עניין של... זאת אומרת, יש פה את העמקות של הדבר, כן נתת, לא נתת, כן מסרת, זה לא...
אתה יודע מה, אני אגדיר לך את זה אחרת, אתה על היום, אבל שוב, תכף נחזור לעבר. אין ויכוח פה כמעט בין ימין לשמאל, הוויכוחים בעניין הזה, מתווה המאה הזה שמדברים עליו עכשיו, אתה יודע, הם דברים סמנטיים, ויכוח סמנטי בין ימין לשמאל, הימין בגדול לא מתנגד, השמאל בגדול לא ממש תומך, קרב זה אל זה, לא כזה רחוק, אז אין על מה לריב, וגם הציבור החרדי לא חייב להביע את דעתו בעניין הזה, וכשיגיע לשאלת הצבעה בכנסת, אני מניח שיעשו את מה שיעשו כדי שאף אחד לא יכעס.
אני אומר גם משהו קצת מרגיז, ובדי נגע בו. גם סיעת ש"ס, שהיא הסיעה החרדית הספרדית, מרן הרב עובדיה, אם חלילה יודעים להגדיר ימין ושמאל את גדולי ישראל, הרב עובדיה נטע מאוד מאוד על הנושא של הפיקוח נפש. כשפיקוח נפש דוחה שטחים, הוא אמר את זה בכל הכי צלול והכי ברור, והיום ש"ס, אולי בגלל האלקטורט, עושים מסע לבקעת הירדן, כדי להכריז אנחנו מחברים את בקעת הירדן תחת מדינת ישראל.
נו, אבל ש"ס הולכת על קמפיין ימני מאוד חזק כבר יותר ממערכת בחירות אחת. לא התחילו את זה היום, התחילו את זה לפני כמה חודשים.
יכול להיות שמה שטוב וזה מה ש...
חלק מהחיבוק מימין לנתניהו.
ויכול להיות ששאלו את גדולי ישראל שלהם, את מרן ראש הישיבה החכם שלום הכהן. יכול להיות. אבל אנחנו כיהודים חרדים צריכים להשתדל לא לגעת בדברים האלו, לא לקפוץ, ואיך אמר בני מצוין, שהם יעסקו בדבר הזה, ויעזבו אותנו לנפשנו, ולא יעלו את נושא דת ומדינה על השולחן, וזה יעשה לנו רק טוב, אבל חד משמעית, כן, היהדות החרדית, כשצריך להצביע הצבעה למעשה, באים לזקני הדור, באים ושואלים את מרן שר התורה, מרן ראש הישיבה, והם אומרים איך להצביע, ואם בכלל להיות בהצבעה. כרגע זה הכל דיבורים. העניין הזה, אגב, בני, שהזכרת לגבי חסינות, אנחנו כיהדות חרדית גם לא מאמינים לכל שלטון, לכל החונטה המשפטית בארץ, שבאמת הם אומרים דברים על ראש הממשלה. לא שאנחנו חסידים שוטים של אדון נתניהו, אנחנו חושבים שטוב ליבנה וחכמיה, כי זה מה שחשוב לנו הכל, לתת לנו לחיות חיים חרדים בארץ ישראל, שיהיה כאן צביון יהודי בפרסיה. הרב שך תמיד דיבר על השבת בדיזינגוב. מרן הרב שטיימן תמיד דיבר על הילד בדימונה, איך להציל אותו ליידישקייט. מה שטוב ליידישקייט, זה מה שנעשה. החלק המדיני והדברים הצדדיים לא נוגעים ליהדות החרדית. לדעת לצאת מזה ולא להגיע לזה בצורה חכמה, ובלי להעלות את ה...
ברור, כי זה לא... אתה שוכח, בוא אני אזכיר למאזינים, כשעלה חוק הגולן בכנסת, מיד אחרי שבגין עלה לשלטון, ובגין, מי כולנו יודעים באיזה מצב הציבור החרדי היה עד אז, באופוזיציה, רמוס עד אפר, ובא בגין ורומם אותנו למעלה, ואנחנו זוכר את הנאום של הרב שך, שדיבר על בעזרת השם של בגין, שלא נתבלבל, כן? בגין לא הפך להיות...
לא, הוא דיבר על חוכם היבץ, שהמצביעי הימין, לא מנהיגי הימין, מצביעי הימין הם ציבור מסורתי.
נכון, זה הוא דיבר אז בוועידה ביד אליהו, אבל אני אומר, הרב שח בא ואמר לנציגים להתנגד לחוק הגולן, שהיום פתאום הפכנו, אתה יודע, סיפוח הגולן. עכשיו, אני לא אומר, צריך לשאול את גדולי ישראל היום.
הוא דיבר על הצד של התגרות באומות.
יפה.
ופה לא התגרות באומות?
היום יש באמריקה נשיא, מה שתגידו עליו או תגידו, לא תגידו עליו, שזורם מאיתנו בצורה יותר ידידותית, אבל יש גם את אירופה, ויש גם עוד דברים, אבל שוב אני נגרר, ואתם גוררים אותנו לעצם הדיון המדיני. הרב שח, אגב, בנושא השלום עם מצרים, הוא היה מאוד בעד, אבל מצד שני הוא הביע דעה מאוד מרתקת.
שהסטודנטים, לא כן.
שלא יהיה מדי חם, ושלא יהיה בגלל זה...
שסטודנטים טוב, יהודים לא יגיעו לקהיר, כן.
הרובת. יש תמיד את המשקפיים של התורה, את הדעת תורה, שמסתכלים הרבה צעדים קדימה, ומסתכלים על עוד היבטים.
אני אשתמש בביטוי שאמר כאן ישראל גנץ, אני לא מכיר את הפרטים של המתווה, על אחת כמה וכמה שאנחנו לא מכירים, ועוד יותר על אחת כמה וכמה, גדולי ישראל, השאלה בכלל לא הונחה לפתחם.
נכון.
זה עוד לא מגיע להצבעה בכנסת.
כן, לא.
זה עוד רחוק, 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 ונדבר על זה עוד הרבה עד שזה יקרה.
בצלאל, לא. כן הונחה לפתחם הנושא של, למשל, סיפוח בקעת הירדן.
ומה הם הכריעו?
למרות שמה זה הסיפוח, למה איזה אנחנו שם היום?
כן, נכון, אבל סיפוח חוקי, סיפוח של החוק, החלת החוק הישראלי. מה הם הכריעו?
טוב, אחרי הבחירות אתה תשמע.
הלו.
אני שואל, מה הם הכריעו גדולי ישראל בשאלה של הסיפוח הזה?
לגבי סיפוח רמת הגולן, איך שאמרנו, לא?
לא, לגבי בקעת הירדן.
לא לדבר.
לא לדבר, אבל מה להצביע?
אתה תראה למעשה, אם יגיע
להצבע. טוב, אנחנו חייבים לסיים.
אני יכול רק לנחש, כן.
כן, שמה?
אני חושב שלא יצביעו בעד זה ודאי.
אימנו, כמו שעשו בפעולות בהצבעות מדיניות בעבר?
ואולי אפילו.
בני, אני חושב שיהדות התורה תתפלג בהצבעה. ככה הרגשה שלי.
טוב,
יהיה מעניין. הרב מרדכי בלוי מוותיקי, מראשי דגל
התורה. אנחנו רוצים את יבנה וחכמיה.
זה ודאי. את זה תמיד אנחנו מספחים לעצמנו, את יבנה וחכמיה.
את השבת, ואת השבת כמובן.
יבנה וחכמיה כולל הכל. וחכמיה כולל את כל התוספת. הרב בלוי, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה גם לכם, שלום.
תודה, בוקר טוב, נצא לפרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
מקומות אחרונים.
אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים, ובקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
לקחתם משכנתה? מרגישים שאתם נחנקים בהחזרים החודשיים? שלום רב, כאן אדב עטב, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות, מקבוצת אהרוני גרופ. כל המדינה נמצאת בסוף עונה בכל התחומים. ידעתם שגם בבנקים יש סוף עונה? האם אתם מבינים כמה כסף ניתן לחסוך? משפחות שמגיעות אלינו חוסכות אלפי שקלים מדי חודש בתהליך של מחזור המשכנתה ואיחוד ההלוואות. הרימו טלפון לכוכבית 5589 ותבדקו האם אתם יכולים להיות מאלו שיצאו לרווחה כלכלית. האם גם אתם תוכלו להשאיר עוד כמה אלפי שקלים בחשבון העובר ושב ולא לזרוק את הכסף שלכם לטובת הריביות הגבוהות ומסלולים שאינם מתאימים לכם. צלצלו לאור משכנתאות בכוכבית 5589 וביטקו שהתנאים של המשכנתה שלכם מתאימים לכם ולא לבנק. אור משכנתאות, כוכבית 5589. הבדיקה ללא התחייבות וללא עלות.
הדלקתי את הבוילר? לא הדלקתי את הבוילר. הדלקתי את הבוילר? לא הדלקתי את הבוילר. הדלקתי? לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 96-36, פסגז.
מים חמים לשבת, למיני בר, נועם אחד, כוכבית 85-10.
אמא, יש, התעוררתי יבש.
דרי נייט, תמיד להיות יבש. טיפול מסור מקצועי בעזרת חגורת הפלא למניעת הרטבת יום ולילה. החזרים מכל קופות החולים. דרי נייט, 03-674-7036. 03-674-7036.
חוגגים אירוע בקרוב? הנוכחות עליכם, האירוע עלינו. קוויאר קייטרינג גורמה לאירועים מיוחדים. יוקרב אומנות בצלחת אחת. תפריט מגוון וייחודי, בחשרות הרב מחפוד ומוצרים בדעת העדה החרדית. משגיח צמוד במקום, ועכשיו מבצע חורף, הכל כלול ב-99 שקלים. קוויאר, לכבד את האורחים שלכם. 054-5-300-700 054-5-300-700 קוויאר, קייטרינג גורמה.
Ready, set, סטילר.
סטילר, הדור הבא בהפחתת כאבי שרירים ומפרקים. בקשו מהרוקח, סטילר של אלטמן. המוצר אינו תרופה, יש להן בעלון הצלחה לפני השימוש.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. בזמן שגופים, חברות וארגונים דורשים מכם כסף מראש, החברה המרכזית למימוש זכויות מטפלת במימוש זכויותיכם בלי שקל אחד עם טובי הרופאים. וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם, לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 500, כוכבית 500, השירות אינו משפטי.
זו לא דלת חדשה, זה פאנקי דור. פאנקי דור, ציפויים מגנטיים מעוצבים לדלתות ולמקררים. ועכשיו במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 6049. פאנקי דור, כוכבית 6049.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
אני הייתי מציע לכם לא ללכת אליו, הוא אדם מסוכן ביותר.
בשולם, בשולם, אל תדאג, אל תדאג, יש פתגם שומר שכלב נובח לא נושך.
אני מכיר את הפתגם הזה, אבל מי אמר שהכלב גם מכיר אותו?
תרי"ג עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-796666.
איתום משפחה משיק אירוע נשי עסקי. קבלת פנים לצד בופי עשיר ודוכנים אטרקטיביים. הרצאות טד מקצועיות על ידי היזמית והמנטורית ספיר זיסמן בשיווק פורץ דרך בעידן החדש. המרצה והמאמנת רותם חג'אג' על משמעות השינוי במרחב העסקי. דוקטור נדב גולדשמיט בטיפים שיהפכו את העסק שלכם למועדף. ארוחת ערב יוקרתית לצד תוכניות אומנותיות. יום שני כ"ב בשבט 17 בפברואר בשעה 6 בכתר הרימון בבני ברק. הרשמה בעיצומה 050-668-0113. עושות עסק, אירוע מעצים שיקח אותך רחוק. איתי צ'וק, כמה זה חצי מארבע?
2.
וכמה זה חצי מהכמות?
אייבו!
החום של הקטנטנים יכול לעבור עם חצי מהכמות. בלעדי מטבע, אייבו 4%. משכך כאבים ומוריד חום בתוך כ-15 דקות ועד 8 שעות. אייבו, בהשוואה לתרחיפי נורופן ואדוויל לילדים. מבית טבע, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. מכיל איבופרופן.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.52, כמעט מסיימים. מה נשאר לנו עוד לדון? פוליטיקה?
אתה יודע מה, לפני פוליטיקה, אני אומר לך, אתה יודע, כל הסיפור הזה של גנץ טס הבוקר לוושינגטון כאחד האדם עם, עם חניית עיניים.
טיסת קונקשן.
קונקשן בציריך שעתיים.
טוב, זה עניין טכני, הוא נסע עם עוד כמה אנשים ואין מקום בטיסות
הישירות. אצלך בצלאל זה טכני, זה לא טכני. אנשים אוהבים, אתה יודע, גם את הגמגום. וגם את הפשטות, וגם את הצניעות הזאת, וזה מדבר, לא סתם כחול לבן הגיע לאן שהגיע, ואני חושב שזה הרבה מאוד בזכות ה... אתה יודע, לא מוישה גרויס.
מה, כחול לבן לא דבר גדול?
להפך, אני אומר, הרבה בזכות בני גנץ, דווקא בזכות הגמגום, ובזכות הפשטות, הצניעות, ולא הרהבתנות שאנחנו מכירים בשנים האחרונות.
זה די מדבר סגנון של בן אדם. אני מסכים שזה סגנון שונה, בני גנץ הוא סגנון שונה, אבל אדם, אתה יודע, גמגום זה הרי לא גמגום במובן הגופני, גמגום במובן ה... איך נקרא לזה? יום אתה אומר ככה, יום אתה אומר אחרת, בבוקר אתה בעד המתווה, בערב אתה נגד, סוג של חוסר יציבות רעיונית, ועל זה לא בטוח שכולם. עכשיו, כל מי שמצביע כחול לבן, ונרחיב על זה לא עכשיו, כי אנחנו חייבים לסיים, כחול לבן זה גם ימין, גם שמאל, גם בעד, גם נגד, גם בעד הנגד ונגד הבעד, ויש הרבה אנשים
סלט, ש... כן, מה שאותי הכי מעניין, מה עכשיו תעשה ימינה, מה בנט ושקד עושים, מה סמוטריץ' עושה, הם יצטרכו מה שנקרא לחשב מסלול מחדש, איך הם מתייחסים לכל התוכנית, ואיך הם הופכים עדיין להיות רלוונטיים,
בכל המצב הזה. הם יודעים את הדבר הזה. הכי ריאלי, שכל המתווה הזה הוא נטו עכשיו פוליטי לבחירות, ואין לזה שום הרבה סיכוי, והפלסטינים ידחו אותו ויעזרו להם. טוב, חייבים לסיים. בני רבינוביץ', תודה לך.
תודה רבה, בוקר טוב.
ימי ראשון תהיה איתנו כאן. תודה לאסתי פלד, לאבי גדלוביץ', למוטי קופפר. בוקר טוב לכולם. להשתמע.
מקומות אחרונים. אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים, ובקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
60 שניות על המופתה ברומניה. המופתה הינה נביאת גז היוצא מבטן האדמה, והיא תופעת טבע ייחודית. עמידה של 15 דקות פעמיים ביום במשך 10 ימים מרחיבה את כלי הדם ומפחיתה סוכר, לחץ דם, כאבי פרקים ורגליים. השהייה במופתה פותחת סתימות בעורקים ומונעת צנתורים. לסובלים מצנתורים חוזרים ונשנים, מומלצת השהייה במופתה כדי להפסיק את התופעה החוזרת. המופתה מסייעת לסובלים ממחלות כלי הדם, ואנשים שיקפידו על השימוש במופתה יימנעו ממחלות בעתיד. לאנשים הנמצאים בסיכון גבוה עקב היסטוריה וגנטיקה משפחתית במחלות לב, סוכר, עורקים ופרקים, מומלץ לנסוע למופתה כדי למנוע מחלות אלו. למידע נוסף יש ליצור קשר בטלפון 03-964-1555.
הדלקתי את הבוילר? לא, לא הדלקתי את הבוילר. הדלקתי את הבוילר? לא הדלקתי את הבוילר. הדלקתי? לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 96-36, פסגז.
פסח באירופה? קר. אהרון ליפנר מגיש פסח בתאילנד, שנה שנייה של פסח VIP בריזורט של רנסנס פטאיה מרשת מריוט. את הפסח הזה לעולם לא תשכחו, הכל כלול וכל מילה נוספת מיותרת. ועכשיו מבצע לילה חינם, חייגו 054-973-4080 או www.gemkosher.com.
במלאת 14 שנים לפטירתו של גדול המקובלים, הרב יצחק כדורי זצ"ל, נעלה בשעה 11 בבוקר בציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים, וב-7:30 בערב יתקיים ההילולה וסעודת המצווה באולמי לבל המפוארים, רחוב האומן 9, תלפיות ירושלים. במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הראשון לציון הרב שלמה אמר, השר הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים. להעברת שמות לברכה ללא תשלום וכרטיסים לאולם, 1-800-800-757.
תעצרו הכל, כללי הכביסה משתנים. מעכשיו בדין גם בג'ל כביסה. חדש, בדין ג'ל כביסה. חזק בעשרת כתמים, עדין לבגדים, והריח בול כמו המרכך.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
חגיגה במינוי פייס, הגרלות מיוחדות של 10,000 שקלים בכל חודש ל-10 שנים. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 ובנקודות המחירה.
מינוי פייס, או שתזכו או שתרוויחו.
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון.
פסח במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה, 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין עם הרב הגאון יצחק פנגר ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה, ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת חייגו כוכבית 6275. חייגו כעת כוכבית 6275.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
שמחה פורצת עולמות, בציפורי.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות.
בואו להנות משבת מיוחדת ומרתקת, במלון ציפורי בכפר בחפץ חיים. לשמוח עם הרב מאיר שוורץ, להתהלך עם הרב אהרון מרגלית, ולשיר ביחד עם החזן והזמר יחיאל ליכטיגר. בשבת פרשת בו, בחדרים מפוארים, תפריט גורמי עשיר ועוד מגוון אטרקציות ופינוקים לכל המשפחה. כמיטב המסורת של ציפורי. הזמינו עכשיו ותתחילו להנות. כוכבית 3044. כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
טריומף, מותג ההלבשה האישית הבינלאומי והוותיק ביותר, מזמינה אותך להתחדש בקולקציה המותאמת עבורך ולענות ממבחר דגמי הלבשה אישית במגוון מידות. אל תוותרי על הנוחות והאיכות של טריומף. כל אישה מלכה, איכות, נוחות, יופי. להשיג בחנויות המובחרות.
כללית מזכירה לכם. תינוקות מתקשים לווסת את טמפרטורת הגוף שלהם. הם מתקררים בקלות וגם מתחממים בקלות. בחורף, מומלץ לחמם את חדר התינוק ל-25 עד 26 מעלות, להלביש לו פיג'אמה מחממת ולחסותו בשמיכה. אין צורך ביותר מכך, אולם גם לא בפחות מכך.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי. השעה 9:00.